כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 7 באפריל 2021 והיום בעולם. ארגון אמנסטי הבינלאומי טוען כי מגיפת קורונה חשפה באופן ברור חוסר שוויון שיטתי ומערכתי ברחבי העולם כולו, שגרם לפגיעה חמורה ביותר בקבוצות אתניות, בעובדי בריאות ובנשים ולהט"ב. מזכ"לית הארגון אגנס קלמר מאשימה מנהיגים בניצול המשבר לרעה.
Further measures taken to suppress protests and dissent. That is why we are talking about COVID having been weaponized by leaders around the world.
לאורך התקופה ראינו מנהיגים שנקטו צעדים לדיכוי הפגנות ומחלוקות. זאת הסיבה שאנחנו מדברים על שימוש בקורונה כנשק בידי מנהיגים ברחבי העולם. החדשות הרעות באמת ממשיכות להגיע מברזיל. רק אתמול נמנו שם 4,200 מתים. בהודו הותרו אתמול יותר מ-115,000 מאומתים, מספר שמשקף ודאי רק את קצה הקרחון. דוקטור מריה ון קרחובה מארגון הבריאות העולמי מבהירה שהמצב בעולם רק הולך ומדרדר.
Globally, we have passed the sixth week in a row where we have seen a consecutive increase in cases around the world. Last week there were 4 million new cases reported to WHO and that is likely an underestimate of the true infections that have been occurring globally.
זה שבוע שישי ברציפות שבו אנחנו רואים עלייה במספרים ברחבי העולם. בשבוע שעבר דיווחנו על 4 מיליון מאומתים חדשים, וזאת כנראה הערכת חסר למצב האמיתי ברחבי העולם. החדשות הטובות מגיעות מארצות הברית, שיעור המתחסנים שם עומד על יותר מ-30%, מחצית מישראל בערך. לג'ו ביידן יש בהחלט במה להתגאות.
We're now administering an average of 3 million shots per day, over 20 million shots a week. On Saturday alone, we reported more than 4 million shots were administered. We're the first country to administer 150 million shots and the first country to fully vaccinate over 62 million people.
אנחנו מזריקים 3 מיליון מנות חיסון ביום, יותר מ-20 מיליון מנות בשבוע. רק בשבת קיבלו 4 מיליון אמריקנים זריקה. עד כה השתמשנו ב-150 מיליון חיסונים. המדינה הראשונה שחיסנה לחלוטין יותר מ-62 מיליון בני אדם. גורם אמריקני מוסר לניו יורק טיימס כי ישראל הודיעה לארצות הברית שהיא זאת שעומדת מאחורי הפגיעה בספינה האיראנית של משמרות המהפכה. הגורם האמריקני אמר כי הישראלים הבהירו שמדובר בתגובה לפגיעה בספינות ישראליות. בתוך כך, אתמול הסתיים היום הראשון של הדיונים העקיפים בין ארצות הברית לאיראן בסוגיית הגרעין, האיראנים מרוצים וגם האמריקנים.
A broad step forward, these discussions in Vienna, even though we are not meeting directly with the Iranians, as we have said, it is a welcome step, it is a constructive step, it is a potentially useful step.
זהו צעד גדול קדימה, אומר דובר משרד החוץ נד פרייס, אף שאנחנו לא נועדים ישירות עם האיראנים, זהו צעד מבורך, צעד בונה, ואפשר שמדובר בצעד מועיל. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, הערב בחדשות הערב בכאן 11, הסרטים הנדירים שחשף כאן בשעה הבינלאומית יואב קרקובסקי, ממשפטם של הנאצים בבאבי יאר, ומן ההוצאה להורג.
שלושה ימים האדמה זזה. היה כל כך הרבה דם, כמו נהר. דם יצא מהאדמה.
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני קרן בר ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, האם ארצות הברית צריכה להנהיג תו ירוק למחוסנים מקורונה? בישראל זה אולי הדבר כמעט מובן מאליו, לא אצל כולם כמובן, אבל באמריקה הרעיון הזה מעורר סערה והממשל נאלץ להבהיר שהוא לא יעשה את זה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז בעצם ויכוח על זכויות אזרח ועל אפליה בין אזרח לאזרח אפשר להניח.
כן, ובעיקר על זכויות הפרט, שזה משהו שאמריקה מאוד חרדה לו, על הרעיון הזה של פרטיות, צריך להזכיר, בישראל יש תעודת זהות לכל אחד, בארצות הברית הרעיון הזה של תעודת זהות נשמע מזעזע, למרות שיש כמובן מסמכים מזהים אחרים, הרעיון שהממשלה תחייב אנשים להוציא מעין דרכון ירוק או תו ירוק, שהרעיון שהממשלה תקיים מאגר מידע שבו היא תעקוב אחר האנשים המחוסנים או לא, נתפס כמנוגד להרבה מהעקרונות האלה של הפרטיות, של זכויות האדם, של זכויות המדינות שארצות הברית כל כך חרדה עליהם, ולכן מתפתח עכשיו ויכוח, כי מצד אחד אומרים עסקים ובתי ספר ומוסדות חינוך, אנחנו צריכים איזשהו סימן לזה שאנשים מחוסנים, כך נוכל להתחיל לחזור לעסקים ולחיים הרגילים הרבה יותר מהר, בארצות הברית כבר שליש מהאוכלוסייה התחסנה, אנחנו בדרך לחיסונים משמעותיים, וכדי לחזור צריך איזושהי עדות כזאת, בדיוק כמו שזה קורה בישראל, אבל כבר עכשיו הבהירו כמה מדינות וכמה מחוזות שלא יקום ולא יהיה, הם לא יסכימו לשום צורה של סימון או של מעקב אחר האנשים ש... מחוסנים, בין אם זה מרצון או לא מרצון, לא יהיה כדבר הזה. אפילו הבית הלבן נאלץ להבהיר אתמול שהנשיא ביידן אינו מתכוון להנהיג תו ירוק, או לדרוש דרישה כזאת, או לקיים, להקים מאגר מידע של המחוסנים. ולכן מה שצפוי שאנחנו נראה, זה אולי בשוליים, ערים, בתי עסק, יחייבו איזושהי עדות על החיסון, אבל מאגר כולל, אנחנו לא צפויים לראות, וזה רק יעכב את החזרה של ארצות הברית לשגרה, כי לא תהיה דרך יעילה לבדוק מי מהנכנסים הם מחוסנים ומי לא.
כן, אין כנראה קיצורי דרך בעניין הזה של הקורונה, זה בא על חשבון זכויות אזרח, זה או-או, וכל מדינה עושה את הבחירה שלה כאן בתוך הציר הזה. בוא נעבור מכאן לשיחות הגרעין. בווינה נערך אמש הסבב הראשון של השיחות בין איראן למדינות שחתומות על ההסכם. נציגי ארצות הברית אומנם ישבו מחוץ לחדר, אבל בוושינגטון די מרוצים בסך הכל ממהלך השיחות.
כן, מרוצים. היום הראשון של השיחות בעצם היה כינוס אחד קצר שנועד להבהיר על מה מדברים. האווירה, כך דווח, הייתה טובה, כך שכולם בסופו של דבר בסדר, גם האיראנים, גם האמריקנים. ארצות הברית יושבת בחוץ, ובינתיים לפחות, לפני שבאמת התחיל דיון מהותי על איך מגיעים לנקודה הזאת, איך מגיעים לנקודה שבה גם איראן חוזרת למחויבויות שלה לפי הסכם הגרעין, כלומר, מפסיקה את ההפרות, וגם ארצות הברית מפסיקה את ההפרות שלה, כלומר, מסירה את הסנקציות שהיא הטילה מחדש, מה המסלול שהולכים כדי להגיע למטרה הזאת, זה עדיין לא ברור גם אחרי יום אחד של שיחות, אבל מה שברור שיש איזושהי נכונות לשבת ולדבר, ומבחינת האמריקאים זה מספיק, הם אומרים אנחנו נכנסים לתהליך ארוך, אנחנו יודעים שזה יהיה ככה, כרגע לפחות זה מספיק מבחינתנו, נשאלת עדיין השאלה מה התפקיד של ארצות הברית כרגע, אם האירופים וקבוצת חמש המדינות מנהלות את המסע ומתן, מה בדיוק עושה ארצות הברית, מה עושה השליח המיוחד רוב מלי שיושב בסמוך ולא באמת משתתף באופן אקטיבי בשיחות, והאם זו הדרך להתקדם, אומרת דוברת הבית הלבן, כן, זו בדיוק השיטה שאנחנו מאמינים בה כרגע, זה בהחלט יעיל, הנה דברים שאומרת ג'ן סאקי בתדרוך אתמול.
I think it's important to convey to the our partners, our P5 plus one partners too, that we believe diplomacy is the best step forward, is the most appropriate step forward. And Rob Malley, who is somebody who's experienced, who's been a part of negotiations in the past, is certainly an appropriate level individual from the government to be there.
כן, אז יש לנו נציגות בדרגה גבוהה והולמת להיות שם במסע ומתן, אומרת הדובר ג'ן סאקי, והמסע ומתן הזה כרגע לפחות הוא לא בהשתתפות ישירה של ארצות הברית, זה לא אומר שהאמריקנים לא תורמים את חלקם, זה בעצם איזשהו דרך, זה מדובר כאן באיזשהו מנגנון שמאפשר לקיים שיחות גם אם לא ישירות, בלי להפר את או בלי לריב עם האיראנים על העיקרון הזה שלהם, שהם לא יושבים עם ארצות הברית, עד שארצות הברית לא תחזור במאה סנקציות.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לפרופסור אבי בן צבי.
שלום וברכה גם לך, איראן.
ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. אנחנו מזהים להט בממשל ביידן לחזור להסכם הגרעין ומהר ככל האפשר.
אני חושב שאתה משתמש אפילו באנדרסטייטמנט בריטי. אני רואה התלהבות, אני רואה כמעט ריצת אמוק, אני חושב שהמסע ומתן הוא בכלל לא סימטרי, משום מה שהאמריקנים מפזרים איתותים על כל צעד ושעל, שהם משתוקקים לחזור למסע ומתן, ומבחינה זאת, המפגש בווינה הוא לחלוטין לא סימטרי, הוא אנומלי לחלוטין. זאת אומרת, האיראנים מוכנים בטובם לחזור למסע ומתן, אבל בתנאי שקודם כל ובראש וראשונה יופשר הסכום של מיליארד דולר, שזה חלק מהסנקציות שהטיל טראמפ מאז 2018.
כסף שישראל כמובן מודאגת שיעבור מיד לתוכנית הטילים, וגם ברור. לתוכנית הגרעין של איראן.
אז בואו נחבר את זה. אז קודם כל, על סדר היום לכאורה הפשרה, כלומר הפשרה של חלק מהעיצומים, מול הפסקת ההעשרה. כלומר, האיראנים חייבים להועיל בטובם להפסיק את ההעשרת האורניום לרמה של 20%, וגם לאפשר פיקוח יותר הדוק ויותר יעיל, יותר אפקטיבי, על מתקני הגרעין. עכשיו, הנקודה היא, למה אני אומר שזה פסדה או זה משחק? כי מה זאת אומרת אין מסע ומתן ישיר? האמריקנים מגיעים לוינה, הם מגיעים אולי לקנוסה, לא לוינה, משום שמה כל המשחק הזה, שיחות קרבה, שיחות מסדרון, ערוצי דלת אחורית, שטל דיפלומסי מבית היוצר.
הם הרי כבר ישבו יחד לפני 5 שנים וגיבשו את הסכם הגרעין.
נכון, אבל עכשיו הם גם בעצם, אז הם יושבים, אוקיי, אז הם מדברים דרך השליח הצרפתי שהפך להיות איזה סוג של קיסינג'ר לעניים, שהוא בעצם דוהר ממלון למלון, יש שם 2 מלונות, חוץ מהגרנד הוטל המלכותי שרק בשבילו כדאי להיות אולי בווינה, ושם הוא מעביר מסרים הלוך ושוב, ואז ייפגשו בארוחת צהריים, ובמסיבת קוקטייל, יש קבוצות עבודה, זה פסדה. גם במישור הישראלי-פלסטיני אנחנו מכירים את המודל הזה, שזה כאילו שיחות עקיפות, אבל זה שיחות לכל דבר ועניין.
תגיד, ישראל צריכה להיות כאן בסוג של כוננות ספיגה? כי אתה יודע, אנחנו רואים לצד זה את הדיווחים שמגיעים מכאן מהמזרח התיכון. גורם אמריקני אומר לניו יורק טיימס אתמול שישראל הודיעה לארצות הברית שהיא זאת שעומדת מאחורי הפגיעה בספינה האיראנית של משמרות המהפכה. פגיעה, בתגובה לפגיעה בספינות הישראליות, כך שישראל מצידה, לפחות על פי הדיווח הזה, מאותתת לאמריקה, ספק אם באמריקה ישמחו לשמוע את הדברים האלה.
זאת נקודה מצוינת. זה מתחבר קודם כל שאמרתי שארצות הברית מפזרת רמזים. היא מפזרת רמזים במישור הסעודי. היחסים בין ארצות הברית של ביידן ובין סעודיה הצטננו מאוד. יש עיצומים, יש סנקציות, הקפאת עסקאות נשק, לכאורה התקפיות שבעצם יועדות לתקוף את החותים בתימן, כלומר את הלוויין של איראן. החוטים גם הוצאו מרשימת הארגונים תומכי הטרור. כמובן הביקורת הנוראה המוצדקת על ערב הסעודית בגלל הריגתו הנוראה של העיתוני חשוקג'י, אתה זוכר, בטורקיה. עכשיו, איך זה מתקשר לישראל? מכיוון שאמריקאים מדברים לכל היותר היום על חזרה להסכם 2015, כלומר 27 ביולי הסכם בינה מפורסם. הם לא מדברים על פרמטרים נוספים מעבר לגרעין. אז לכן אולי ישראל באמת מכניסה כאן את סדר היום שלה ממש לז'נבה, לאחד משני בתי המלון או קבוצות העבודה. כלומר, גם לנו יש עניינים, יש חתרנות, יש הברחות של, גם של, של דלק, של נפט, של אמצעי לחימה בים, גם בים האדום, מסלול ההברחה שהולך לסוריה, שהולך לחיזבאללה. לכן יש סדר יום שאמור להיות הרבה יותר נרחב, לא רק גרעין, גם טילים, גם חתרנות קונבנציונלית מגוונת של איראן, וזאת אולי הדרך הישראלית להכניס לסדר היום באופן מודע ובעיתוי הממש המושלם את המכלול הרחב יותר.
נשאלת השאלה אם ארצות הברית לא תגיד לישראל סטופ, ואולי אפילו תמנע ממנה פעולות שחיוניות לביטחונה נגד איראן. ואני רוצה לשאול אותך לסיום, בכל זאת איזושהי התייחסות למתיחות הגוברת בין אוקראינה לרוסיה, מיד נעסוק בזה יותר בהרחבה, אבל אנחנו שומעים על גיוס כוחות במזרחה של אוקראינה, גיוס כוחות פרו-רוסים, וזה אומר שבמידה רבה אנחנו אולי חוזרים לסיפור של ממשל אובמה.
יפה, הכל מתחבר בהבדל אחד. אני חושב שיש הבדל גדול במובן הזה. קודם כל שביידן מפנה, הוא הכריז לפני שבוע על התנחות חד צדדית מאוד מועצת מאזור המפרץ, כך שדרך אגב, איך אפשר להקרין עוצמה התעתית אל מול האיום האיראני, כשנוסעות המטוסים האמריקאיות מסתלקות משם ונערכות להתמודד עם האיומים האמיתיים הגדולים שעל סדר היום, סין ורוסיה. עכשיו זה מתקשר, כי א', ביידן כבר מתח ביקורת קשה מאוד על פוטין, לא רק בהקשר של זכויות האדם ונבלני, אלא גם בהקשר כמובן של מה שקורה במזרח אוקראינה. הם לא עוברים על זה לסדר היום. מבחינתו של טראמפ זה יכול להיות גם, יכולה להיות מעורבות צינית, הוא מעולם לא אמר מילה בגנותו של פוטין. אז נדמה לי שזה סוג של באמת דיפלומטיה של צחצוח חרבות, של ספינות תותחים. הפוטין בוחן את ביידן, הוא בחן את אובמה, אתה זוכר, בסוריה, בתותה ידועה. אז נדמה לי שזה מתחיל להיות לא מלחמה קרה, אבל אחרי שביידן קינה אותו רוצח, עוד שלב בהחרפה מול רוסיה. ולגבי ישראל, אלו זה ברור שממשל ביידן עד היום, אני לא רוצה לדבר על אפוקליפסה עכשיו, אבל אני חושב שהממשל מאוד צונן לגבי גם הסכמי אברהם, כי הסכמי אברהם אלו כבר נפגעו בגלל הפגיעה בסעודיה ובאמירויות, שזה היה חלק מהדיל, זה היה פיצוי לסעודיה ולאמירויות על הנורמליזציה עם ישראל. כך שאני לא יודע אם יגידו לא בסימן קריאה, אבל יגידו זה לא לרוחנו, אני חושב שהשאלה היא עד כמה זה יודגש, ואם יהיו צעדים נוספים. אבל אנחנו על מסלול שונה באופן כותבי, מה שעידן טראמפ שנגוז לתחום הנשייה והשכחה די מהר.
שיוכה במידה רבה גם בכפוף להליכים הפוליטיים כאן בישראל, הרכבת הממשלה, איזו ממשלה ברור. בסופו של דבר תוקם, והאם היא תוכל לסרטט איזה סוג של מפת דרכים חדשה מול הממשל האמריקני או לא. פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה מאוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך.
תודה רבה ויום טוב.
אנחנו לקורונה בעולם, כמה מדינות רושמות הלילה שיאי תמותה עגומים, הווריאנטים משתלטים על התחלואה בקנדה, וגם מחקר חדש שמראה את ההשלכות ארוכות הטווח של המחלה על המוח שלנו. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, מיכל רשף.
בזמן שישראל הולכת ונפתחת, נראה שבעולם עדיין מתקשים להתמודד עם נגיף הקורונה. הלילה נרשמו שיאי תמותה עגומים בכמה מדינות. בברזיל מתו ביממה האחרונה 4,195 בני אדם, שיא ב-24 שעות מתחילת המגפה. יותר מ-330 אלף איש מתו שם מהנגיף עד כה, המדינה עם שיעור התמותה השני הגבוה בעולם אחרי ארצות הברית. באוקראינה מתו 481 בני אדם ביממה האחרונה, גם כן מספר C וגם התחלואה שממשיכה לעלות, בין היתר כיוון שמאמצי ההתחסנות שם החלו באיחור יחסי רק לקראת סוף חודש פברואר. ובדרום קוריאה דיווחו הלילה גם כן על C במספר הנדבקים בשלושת החודשים האחרונים, 668 נדבקים חדשים ביממה האחרונה. גם הרחק משם בקנדה נאבקים בעלייה בתחלואה. במחוז אונטריו שבירתו טורונטו הוחלט לעבור שוב ללמידה מרחוק, ומחוזות נוספים מהדקים את המגבלות על התושבים. בתי החולים מדווחים שם על עומסים הולכים וגוברים, וראשי מערכת הבריאות הזהירו מהמשך העלייה בתחלואה ואשפוזים בעיקר בקרב צעירים, שמגיעים יותר ויותר לבתי החולים. לפי ראשי מערכת הבריאות, הווריאנטים, ובראשם הווריאנט הבריטי, הפכו להיות הנפוצים ביותר בקנדה, אפילו יותר מהנגיף המקורי, והם מבשים מהציבור להמשיך ולשמור על ההנחיות. נגיף הקורונה והשלכותיו נידונו גם בדוח השנתי של ארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל, שמצא שהנגיף רק העמיק את אי השוויון החברתי-כלכלי.
We found that around the world, COVID-19 has amplified existing inequality, exacerbated in existing discrimination and inequality with poorest people, in particular being hit the worst by the COVID or by COVID response. The majority of those who died were already within and amongst vulnerable groups.
הממצאים שלנו מעידים על כך שנגיף הקורונה החמיר את אי השוויון והאפליה, כאשר עניים נפגעו קשה יותר מהנגיף או מהמגבלות שהוטלו בעקבותיו, אמרה הלילה מזכלית הארגון אגנס קלמרד. מרבית המתים מהנגיף היו אנשים מקבוצות אוכלוסייה מחולשות לדבריה. ולדיווחים הלא מעודדים הללו, לצערנו, מצטרף מחקר חדש שבחן את ההשלכות של המחלה על המוח שלנו. מדענים בריטים שבחנו את הנתונים של כחצי מיליון מחלימים מקורונה בארצות הברית, הגיעו למסקנה כי לחולים יש סיכוי גבוה יותר לפתח מחלת נפש או מחלה נוירולוגית, והסיכויים הללו עולים אם החולה הושפז בבית החולים. הם בדקו את הסיכויים של אותם חולים לפתח או שיוחמרו אצלם מחלות כמו דיכאון, חרדה, שבץ ודמנציה. חרדות ותנודות במצב הרוח היו הנפוצים ביותר בקרב המחלימים, והחוקרים טוענים כי מדובר בתוצאה של לחץ שחווה המטופל עקב האישוז בבית החולים והמחלה עצמה. תופעות כמו שבץ ודמנציה היו נדירות יותר, והחוקרים טענו כי הן תוצאה של פגיעה של הנגיף עצמו במוח. החוקרים הדגישו כי מדובר במחקר שמתבסס על תצפיות, ולכן אי אפשר להסיק ממנו שהמחלה היא שגרמה לתופעות הללו להתפרץ, או שהיו מתפרצות בכל מקרה. בין כך ובין כך, ואם נסתכל על התחלואה בעולם, נראה שכדאי להמשיך ולשמור על הנחיות הקורונה בתקופה הקרובה.
מה קורה באיטליה? יותר מ-400 מתים ביום, 20,000 נדבקים בכל יום, והם גורמים לתוהו ובוהו במדינה. עד עתה מתו 112,000 בני אדם. החיסונים מגיעים בטפטוף, והציבור שירד אתמול לרחובות מאיים למרוד בהוראות הממשלה. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
אלפי איטלקים הפגינו אתמול ברחבי המדינה. הם דרשו מהממשלה לפתוח את עסקיהם. אנו סגורים יותר משנה, אין לנו מה לאכול, ואנו מתמוטטים, זעקו בחזית הפרלמנט. אנשים מאבדים את בתיהם, אין לנו מה לאכול, אנו מתים, תגידו לנו מה לעשות, צעקו המפגינים ואף השליחו בקבוקים לעבר השוטרים. במשרד הפנים חוששים כי מאחורי ההפגנות עומדים ארגונים נאו-פשיסטים שמלבים את האש וכי ההפגנות עלולות להתפשט ולהפוך לאלימות. הממשלה החדשה בראשותו של מריו דרגי בקשיים. היא הבטיחה לחסן את רוב הציבור עד חודש ספטמבר, אבל החיסונים אינם מגיעים כפי שהובטח. ואם לא די בכך, הרי שכ-30% מהציבור חוששים להתחסן באסטרזנקה שגרם כבר למותם של כמה הצעירים משטף דם מוחי ומקרישים. איטליה בעוצר או בעוצר חלקי. הממשלה אינה מצליחה להשתלט על המחוזות וכל מחוז עושה ככל העולה על רוחו. בתוסקנה למשל וגם באזורים אחרים מגלים כי אחוז המתחסנים בני 20 עד 50 גדול יותר מבני ה-80. היום התברר כי 79,000 חיסונים היו בדרכם לרומא אך נעלמו. גם בלומברדיה ישישים רבים מצפים לחיסון. ראשי הממשל מנסים להרגיע. החיסונים בדרך, הם אומרים, יש להיעזר בסבלנות. אבל מיליוני איטלקים איבדו את סבלנותם. הם מאיימים לעשות ככל העולה על רוחם. המאפיה חוגגת, ובכל יום מופיעות מודעות ברשת על מכירת חיסונים במחירי עתק. כאן יוסי בר, רומא.
השעה הבינלאומית, מרוסיה שוב מגיעות תמונות מעצרים של אזרחים שמעזים להביע מחאה נגד פעולות השלטון. כמה מתומכיו של אלכסיי נבלני נעצרו בגלל הפרות הסדר הציבורי. כשהם הגיעו לשעריו של המחנה שבו קלו איש האופוזיציה וביקשו לאפשר לרופא להיפגש עמו. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
התמונות האלה הן ממש דז'ה-וו עצוב המחזיר את הצופה לשנים החשוכות במחצית הראשונה של המאה הקודמת, כשאזרחים רוסים רבים ניסו לשווא לראות את קרוביהם הכלואים בגלל דעותיהם הפוליטיות. משטרת העיר פוקרוב, שבה קלו אלכסיי נבלני כ-100 קילומטרים מזרחה ממוסקבה, עצרה אתמול לפחות 9 מתומכיו שהתאספו בכניסה למחנה לאחר שנודע שנבלני הועבר למרפאת בית הסוהר. בעצורים הייתה גם הרופאה של נבלני, אנסטסיה וסיליבה, ראשת איגוד הרופאים הבלתי תלוי של רוסיה, שביקשה מרשויות המחנה לאפשר לה לבדוק את נבלני, כפי שהוא דורש זה שבוע בטענה שבית הסוהר אינו מעניק לו מענה הולם לכאבי הגב והרגליים. בגלל סירוב הנהלת המחנה לאפשר לו לראות רופא חיצוני, הכריז נבלני על שביתת רעב, ואתמול נודע שהוא גם סובל מחום גבוה ומשיעול, ושכמה מאסירים בסביבתו חלו בשחפת.
Ну, знаете, вот мы не обладаем вот всей информацией. Самое страшное это незнание, непонимание, какая-то неизвестность. Она внушает страх. Не только нам, его врачам, да, которые
אין ברשותנו מידע מלא על מצב בריאותו של נבלני. היעדר מידע וחוסר ודאות הם הגרועים מכל. זה גורם לתחושת הפחד לא רק אצלנו הרופאים שלו, אלא גם בקרב משפחתו ובקרב אלה שעוקבים אחר מה שקורה כאן. לכן חשוב לקבל מידע אמין, בלי שום כוונה להחמיר את המתיחות, אמרה דוקטור וסיליבה לעיתונאים לפני שנעצרה.
Все-таки тоже надо переводить, наверное, человека в больницу, в многопрофильную больницу, потому что если, ну, по всем стандартам, у него высокая температура, кашель. Что сейчас надо сделать? Надо сделать...
עלינו להביא אותו לבית החולים שמתמחה במחלות כאלה. לפי כל הסימנים, יש לו חום ושיעול, חייבים לעשות סיטי ריאות, כי נגיף קורונה עלול להתפשט גם בבית הסוהר, הפצירה הרופאה. בטענה שרשויות המחנה פסלו אותה והודיעו שלבדיקת COVID-19 שאותה עבר נבלני אתמול הייתה תוצאה שלילית. כל הפעולות הנחוצות נעשות, כמובן אין לדבר על תנאים מיוחדים לאסיר אחד מסוים, יש נהלים קבועים הנוגעים לאסירים חולים, עם המחלה האמיתית הם יקבלו את כל הטיפול הדרוש, הגיב דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב. ובדוח השנתי שהתפרסם הלילה טוען ארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל שרשויות רוסיה הורגות עד עד את אלכסיי נבלני.
He is being placed under conditions of detentions which according to Amnesty International may amount to torture. All of those in combination push point to the fact that in my view Russia, the Russian authorities may be placing him into a situation of a slow death and may be seeking to hide what is being done to him.
הוא שוהה בתנאים שלפי הארגון שלנו מתקרבים לעינויים, מחסור בשינה זה עינוי, העובדה שמאירים אותו כל שעה שעתיים זה עינוי, היעדר גישה לרופא שבו הוא מאמין זאת צורה של התעללות שעלולות להיות להשלכות, הסבירה אניאס קלמר, מזכ"לית אמנסטי אינטרנשיונל. כל אלה, לטענתה, מעידים על העובדה שרשויות רוסיה גורמות למותו האיטי של נבלני ומנסות להסתיר מה עובר עליו באמת.
האם אנחנו עומדים בפני עימות נוסף בין רוסיה לאוקראינה? בימים האחרונים תגברה רוסיה באופן משמעותי את כוחות הצבא שלה בגבולות עם אוקראינה, צעד שגרם לנשיא אוקראינה לפנות בבקשה לראשי נאטו לקדם את קבלת המדינה לברית הצפון-אטלנטית, דיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
7 שנים לאחר סיפוח חצי האי קרים, אוקראינה שוב חוששת מתוקפנות רוסית אפשרית. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פנה לראשי נאטו ולמנהיגי מדינות רבות בעולם בבקשה לזרז את קבלתה של אוקראינה לברית הצפון אטלנטית גם בעקבות תגבור הכוחות הרוסיים בגבולותיה הצפוני והמזרחי של אוקראינה. רוסיה שלחה בימים האחרונים כוחות צבא גדולים לגבולות עם אוקראינה ולחצי האי קרים. צעד שמעורר דאגה גם בעקבות חילופי הדברים הקשים בין הנשיא פוטין לנשיא ארצות הברית ביידן שכינה כזכור את פוטין רוצח. אתמול שוחח זלנסקי עם מזכ"ל נאטו ינס סטולטנברג וביקש ממנו לזרז את הליכי קבלתה של אוקראינה לנאטו גם על מנת לסיים את הסכסוך המתמשך באזור דונבאס במזרח אוקראינה. בשיחה בין השניים אמר זלנסקי כי נאטו היא הדרך היחידה לסיים את המלחמה בדונבאס. תוכנית הפעולה לקבלתה של אוקראינה לנאטו תהווה סימן אמיתי לרוסיה. לאחר מכן שוחח זלנסקי גם עם ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ועם ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו וביקש גם מהם סיוע בקבלה לנאטו והגנה מפני תוקפנות רוסית אפשרית. מזכ"ל נאטו ינס סטולטנברג האשים את רוסיה בהפרה של החוק הבינלאומי וביצירת משברים מכוונים, אך גם שלח מסר מפויס בניסיון לשמור על הפסקת האש במזרח אוקראינה.
These crises are caused by Russia's aggressive actions violating international law. Now I welcome the ceasefire.
המשברים האלו נוצרים בעקבות הפעולות האגרסיביות של רוסיה המפרות את החוק הבינלאומי. אני מקדם בברכה את הפסקת האש. הפסקת האש היא שברירית, אבל עושה רושם כי היא מחזיקה מעמד, וחשוב לבנות על הפסקת האש הזו על מנת לייצר פתרון ארוך טווח, פוליטי ושלב למשבר באוקראינה. ברוסיה עצמה, די כצפוי, טוענים כי אוקראינה היא זו שאחראית למשבר. שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב האשים את השלטונות האוקראינים בהפרת פרוטוקול מינסק, הסכם שנחתם בשנת 2014, ונועד לסיים את המלחמה באזור דונבאס במזרח אוקראינה. ההסכם מחייב את כל הצדדים לשמור על הפסקת האש באזור, אבל לא הצליח להחזיק מעמד, והאלימות באזור דונבאס נמשכת ללא הפסקה מאז. שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב.
очевидные нарушения всех минских договорённостей Киевом на лицо. А теперь вот Киев перешёл от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе.
ישנם סימנים ברורים להפרות של הסכמי מינסק, וכעת קייב עברה מביקורת על הרגולציה הפוליטית בדונבאס לאיומים בפעולות צבאיות. אני מקווה שהדבר הזה יסייע לשנות את הגישה של בירות אירופה כלפי אוקראינה, ובסופו של דבר הן ידרשו מזלנסקי ליישם את הסכמי מינסק. גם דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, אמר בתדרוך לעיתונאים כי רוסיה אינה מאיימת על אף אחד, וטען כי הצטרפותה של אוקראינה לנאטו לא תפתור את הבעיות הפנימיות במדינה. הוא הוסיף גם כי אם תשאלו את דעתם של מיליוני האנשים החיים ברפובליקות שהוכרזו כעצמאיות במזרח אוקראינה, תראו כי מבחינתם חברות בנאטו לחלוטין אינה מקובלת. ולמרות הבקשה של זלנסקי, נראה כי הדרך להצטרפותה של אוקראינה לנאטו עדיין רחוקה. גורמים בנאטו אמרו כי אוקראינה תצטרך לבצע רפורמות פנימיות מרחיקות לכת, ולפתח את יכולות ההגנה שלה בהתאם לתקני נאטו על מנת להתקבל לארגון. ניסן צור, פולין.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה יחל הערב. שיטת ההרג הראשונה שבה השתמשו הגרמנים כלפי היהודים היה ירי על פתח בורות הריגה. בברית המועצות לשעבר פזורים אלפי קברים, קברי אחים בהם מצוי יהודי הקהילה את מותם. הנאצים, כמו גם השלטון הסובייטי שעלה בסוף המלחמה, עבדו קשה מאוד לטשטש את העקבות של מה שהערה על אדמת אוקראינה. כעת בפעם הראשונה מתפרסמים תמונות ותיעוד של מה שאירה בקבר האחים הכי גדול על אדמת אירופה בבאבי יאר, עדויות שחשפנו כאן ביום השואה הבינלאומי, ויחשפו הערב תמונות שחלקן קשות לצפייה בכתבה במהדורה בחדשות הערב. שלום ליואב קרקובסקי.
שלום אירן.
אתה חושף את התמונות הקשות האלה.
למעשה הפרסום שלנו ב-27 בינואר במסגרת הזאת בשעה הבינלאומית היה הפרסום העולמי הראשון על דבר הסרטונים שהצליח לחלץ מארכיונים באוקראינה. הבמאי המוערך זוכה פסטיבל כאן סרגי לוזניצה, שהוא חלק מצוות ההקמה של מרכז ההנצחה באבי יאר שיקום בשנים הקרובות, וכבר עכשיו מכין למעשה את התצוגה ואת מה שילווה מבחינת תוכנית את הנצחת זכרם של כ-100,000 יהודים שנרצחו בגיא ההריגה הזה בבאבי יאר, 33,771 בשתי יממות, ב-29 וב-30 בספטמבר 1941, ובמשך 3 שנים עוד כ-70,000 יהודים ולא יהודים, אבל רובם יהודים, נרצחו בבאבי יאר, אבל לא רק שם. 1.5 מיליון יהודים נרצחו בבורות הירי, הרג שהתחיל עם תחילתו של מבצע ברברוסה, כיבוש השטחים שהיו בשליטת ברית המועצות, גם בפולין, גם במדינות ברית המועצות, ויש עשרות אלפי קברי אחים כאלה שפזורים ברחבי שטחי ברית המועצות. השנה בחר יד ושם לציין את ההרג ההמוני שהתחיל בבורות הירי כנושא השנתי של יום הזיכרון לשואה והגבורה, ובעקבות הפרסום שאנחנו עשינו אצלך בשעה הבינלאומית בסוף ינואר האחרון, ב-27 בינואר, העמקנו קצת יותר בנושא הזה והגענו לשתי משפחות של שורדי שואה, שורדות שואה, שבאו מאוקראינה, ובעצם סיפורן זאת סיפור של משפחה אחת שהתחברה לאחר השואה, אבל במהלך ימי המלחמה משתי ערים שונות באוקראינה, סיפור כמעט זהה של המשפחה. הגיבורה שלנו בכתבה הזאת שמה שרה גורפיל קרמרמן, שם נעוריה קרמרמן, והיא ברחה עם בני משפחתה מהעיר בר לאזור הרי אורל, כתוצאה מהשמועות הללו על ההרג שמבצעים הגרמנים ביהודים. בוא נשמע קטע מתוך הראיון שקיימתי איתה ועם הבן שלה, פרופסור פיני גורפיל, וקטעים ממנו ישודרו בכתבה שנשדר הערב בכאן 11.
לקחתם איתכם אלבומים, תמונות?
לא, איזה אלבומים? אנחנו רגע אחרון, ברגע האחרון יצאנו, איזה אלבומים, כלום. לא נשאר זכר מהמשפחה.
אין לך תמונות של סבא, כלום. של סבתא, כלום?
לא, כלום, כלום, כלום.
הכל בראש?
הכל בראש. הכל בראש. אני זוכרת, סבא שלי היה גבר מאוד יפה, גבוה, עם זקן לבן. אני זוכרת איך הוא היה שר לי שירים שהייתי חולה. אי אפשר לשכוח דברים כאלה. אי אפשר. לא אפשר. כלום.
כך שרה גורפיל קרמרמן, שזוכרת עד היום בראשה את בני המשפחה שנרצחו בבור הירי בסמוך לעיירה בר, עם 10,000 בני אדם, כמעט 3,000 רק בני העיירה הזאת, שנרצחו באותו המקום. בסרטונים שהבאנו קטעים מהם, גם בתוכנית הזאת, בשעה הבינלאומית לפני 3.5 חודשים, השמענו את קולותיהם של קצינים, קצינים גרמניים, אנשי אס-אס, שמתארים במהלך משפטים שהתקיימו בינואר 46, לאחר המלחמה, כשהם שבויים של הסובייטים, הם מתארים את הליך הרצח. הקטעים מהסרטונים האלה, נביא אותם הערב בכתבה. בוא נשמע את עדותו של אחד מהם, הנס אייסמן, חייל ביחידת האס-אס ויקינג, בעדות שהוא נותן באוקראינה, בקייב, ב-1946.
Unsere Gruppe mit 12 Mann wurde durch den Gruppenführer aufgeklärt über unsere zukünftige Arbeit. Wir hätten die jüdische Bevölkerung zu sammeln und zu erschießen.
Was für konkrete Angaben hat Anweisungen hat er Ihnen gegeben?
Mir persönlich?
Ja.
Dass ich mich in Lemberg an der Haussuchung zu beteiligen habe und fernerhin späterhin an der Erschießung.
כך מתאר למעשה הנס אייסמן במילים מאוד 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 קרות את מה שהם נתבקשו לעשות. היו לנו כלי הנשק שברשותנו, מכונות ירייה, שני תתי מקלע, והיתר היו עם אקדחים. אני עצמי יריתי בתת המקלע האישי של המפקד ריינר, ושואלים אותו, בכמה אנשים אתה ירית אישית? אז הוא אומר, בלבוב יריתי ב-120 בני אדם, ושואלים אותו באופן אישי ביום אחד, הוא אומר, כן, זה היה המספר הכולל של האנשים שאני יריתי בהם. ערן, אדם שמודה בירי אישי ב-120 בני
מדהים,
אדם.
מדהים,
וזה
מדהים.
וזה רק חלק מהקטעים.
מדהים, אבל למרבה הצער לא נדיר.
זה נכון. היחידה הזאת, האיינזצגרופן, שהייתה יחידת הרצח, הייתה מחולקת לארבע יחידות שונות. מדובר היו בחיילי מילואים, לאו דווקא על אנשים צעירים, שהתכלית שלהם הייתה טיהור של היישובים, העיירות, הכפרים והערים שנכבשו על ידי הגרמנים לתוך שטחי ברית המועצות. הטיהור היה טיהור יהודי, בעיקר הופנה כלפי היהודים, אבל לא רק. במסגרת הרעיון שעשיתי עם בני המשפחה, שוחחתי גם עם הפרופסור פיני גורפיל, בנה של שרה. הוא אדם בשנות ה-50 לחייו, גדל במשפחה שהבית בה היה קצת עצוב, ושים לב לדברים שהוא אומר, איך בעצם רק במהלך הרעיון שקיימנו לפני שבועיים בבית בחדרה, רק אז הוא מבין את עוצמת החוויה שהוא עבר כילד דור שני לשואה.
נושא רק בעקבות הרעיון היום הבנתי כמה בעצם זה היה, זאת הייתה חוויה מעצבת באישיות שלה ובמי שהיא. עד היום. רק עכשיו התבררה לי העוצמה של החוויה, וכמה הייתה חוויה מעצבת, וכמה בצורה אולי בלתי מודעת, זה עבר ופעפע גם הלאה לדור הבא. חוויה כל כך טראומטית, היא לא נשארת לעולם אצל האובייקט, תמיד יש לה נטייה להיות מועברת הלאה, ואני חושב שרק היום, בעקבות הרעיון הזה, הבנתי מה העוצמה של החוויה, ומה היה האימפקט שלה, על המשפחה שלנו שהקמנו פה בארץ. מתחברים לי הרבה קווי אופי באישיות של אמא שלי ובעוצמה שלה וביכולת העמידה שלה ובצורה שבה היא חינכה אותנו גם בצורה האיתנה הזאת. זאת אומרת, להיות איתן, לא לתת לחוויות יומיומיות לשבור אותך. שים הכל בפרופורציות הנכונות. ויחד עם זאת, תמיד זה לובה באיזושהי מינימה של עצב, של משהו שהיה וכבר לא ישוב. מין תחושה של החמצה מאוד מהותית, שבמקרה של אמא שלי זה החמצה שקשורה לילדות שלה, אבל שהיא גם ליוותה אותה, אני חושב, במהלך כל החיים שלה. אבל יחד עם זאת, גם התווה אותה בתור אישיות חזקה, והיא העבירה לנו את העוצמה הזאת, בדרך הזאת.
זה היה בית עצוב, הבית שגדלת בו?
זה לא היה בית שמח, וזה באמת מפתיע אותי שרק היום זה התחבר לי, העוצמה של זה, וכמה זה משמעותי היה ברקע. וכמה זה אפילו עיצב אותי כבן אדם, ביחס שלי לכל מיני דברים שקורים בחוויות היומיומיות.
סיפורו של הדור השני. יואב, לסיום אולי כמה מילים על משדר מיוחד שאתה ויאיר ויינרב צפויים לשדר מחר בשעות הבוקר בכאן רשת ב'.
כן, מחר בין 8-10, משדר החיים, המשדר המרכזי ליום הזיכרון השואה והגבורה, שבמסגרתו נביא שיחות עם כמה שורדי שואה, בין היתר סיפורו של משה העליון, נער שהגיע לאושוויץ בירקנאו מסלוניקי, וקיבל שם יחד עם הוריו החלטה גורלית מאוד, שצרובה לו באור עד היום, כמי שהכריע את גורל, גורלה של אחותו, שבסופו של דבר נרצחה זמן קצר לאחר שהגיעו לבירקנאו, בשל ההחלטה לאן ללכת, ימין או שמאל, ואת ההחלטה הזאת הוא והוריו קיבלו באותו הרגע עצמו שהם הגיעו לבירקנאו. אולי היו יכולים לשנות את התמונה, כן, לתפיסתו היום. משדר שכולל בתוכו עוד כמה שיחות עם שורדי שואה, בין היתר גם עם יצחק הירש, שנחטף ב-76 לאנטבה, ואנחנו מפגישים אותו עם אחד מהמצילים שלו, גם הוא דור שני לשורדי שואה. מחר בין 8-10 ברשת ב'.
יואב קרקובסקי, תודה.
תודה רבה.
אנחנו נשארים במסגרת אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בגרמניה עולה שוב בימים אלה סוגיית השבת יצירות אומנות שנבזזו בשואה, והפעם נדרש בית המשפט לסוגיית מכירת היצירות בתנאי לחץ תחת המשטר הנאצי. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
שלום, שלום ערן.
או במילים אחרות, יהודים שנאלצו בעצם למכור את היצירות שלהם, הם אכן מכרו אותן, אבל לא בתנאים נורמליים, בעצם נאנסו למכור את היצירות האלה.
נכון, אבל אני רוצה להתחבר באמת גם לאייטם של קרקובסקי, על האינסרט שהוא השמיע של הגברת שסיפרה שאין תמונות, שאין כלום, כי הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, אני עוסקת בסוגיה הזאת של יצירות שנבזזו בשואה הרבה שנים, למה היורשים כל כך מתעקשים, האם בגלל ענייני כסף? אז חשוב להבין שלא. שכמובן שמדובר ברוב המקרים ביצירות מאוד יקרות, אבל הסיבה היא, כמו שהגברת סיפרה, הזיכרון כמעט היחידי שעוד יש מהעולם ההוא, מהסבים, מהסברה.
זאת גם כנראה הדרך היחידה לעשות איזה סוג של צדק, גם עם סימבולי, עם מה שעבר על בני המשפחה שלהם.
נכון, נכון מאוד, ולכן באמת אנשים נלחמים, ואגב, חלק גדול מהאנשים שזוכים, היצירות הן כל כך יקרות לפעמים, אתה יודע, גם עברו שנים, אז היום זה עוד יותר יקר, הם לא משאירים את זה בדרך כלל בבית, הם משאירים את זה, מעבירים למוזיאון ישראל אצלנו בארץ, יש הרבה יצירות כאלה, קוראים לזה השאלה לטווח ארוך, אבל למעשה הם אף פעם לא לוקחים את זה אליהם. יש כאן באמת משמעות הרבה מעבר לזה, אבל מה שקרה החודש הזה בתחילת לפני כשבועיים בגרמניה הוא מאוד משמעותי. גם אופר אדרת מהארץ מספר את הסיפור של האספן היינריך ריגר, שהיה רופא שיניים באוסטריה, והיורשים שלו נלחמים כעת עם מוזיאון בקרן על השבת יצירה של אגון שילה, האומן האוסטרי החשוב, יצירה מ-1917. מה שכל כך חשוב בפסיקה שניתנה בגרמניה, ובזה זה שונה מכל מה שקרה עד עכשיו, שבית המשפט קבע שנטל ההוכחה פעם ראשונה הוא לא על המוזיאון. זאת אומרת, אם עד עכשיו מוזיאון שהיה לו נכס כזה, ואגב גם במקרה של המוזיאון בקן זה התגלגל, אתה יודע, זה היה לפני זה במחירה פומבית, וזה היה, זה לא ישירות שהמוזיאון קיבל את זה מסירה ישירה, מה שנקרא. אבל אם עד עכשיו אתה היית צריך כיורש להוכיח, וזה מאוד קשה, להבין נניח צילום של הסבא שלך ועל הקיר יש את התמונה, או, זאת אומרת, היה פה נטל הוכחה מאוד מסובך בשביל היורשים, פעם ראשונה קביעה שאומרת נטל ההוכחה הוא על המוזיאון. כי אם למוזיאון יש, או למשפחה הזאת, היו איקס יצירות שיודעים שהם מכרו אותם תחת לחץ, כמו שאתה אמרת, שהיו צריכים כסף בשביל לברוח, והאספן, לפעמים אפילו ידידים שלהם, זה לא יאמן, אתה יודע, חוקרי אומנות שהיו ידידים של המשפחות היהודיות האלה, כי רוב האספנים באירופה הגדולים היו תמיד יהודים, בכל, בגרמניה, באוסטריה, אז אפילו ידידים שלהם ניצלו את זה וקנו את זה בגרושים, כן? בגלל שידעו שהם זקוקים לכסף. אז אם יש סיפור כזה, למשל, על משפחת ריגר, אז גם אם ביצירה הספציפית שנמצאת היום במוזיאון בקרן, אי אפשר בדיוק להוכיח נטל ההוכחה על המוזיאון. המוזיאון צריך להוכיח שזה לא נמכר בתנאי לחץ. וזאת פסיקה כל כך כל כך חשיבה, שבאמת משנה את כל המפה של הדברים האלה. אני רוצה גם להזכיר, אנחנו עוד, אני מקווה נדבר בסוגיה הזאת בהמשך השנה. למעשה השנה 31, זה 100 שנה לרעיון הזה של מאיר דיזינגוף, ראש עיריית תל אביב, להקים בבית שלו מוזיאון. למעשה המוזיאון קם רשמית כשמחדשים את הבית, שאגב עכשיו משפצים אותו כנראה לקראת שנה הבאה, שאז תהיה חגיגת המאה הגדולה. הבית הזה שאנחנו מכירים גם כהיכל העצמאות, באמת כל הסיפור התחיל בתחילת שנות ה-30, אבל הנקודה החשובה היא 33, דוקטור קארל שוורץ, וזה היום להזכיר את זה לדעתי, שפותח, היסטוריון אמנות ברלינאי, פותח את המוזיאון היהודי שאתה ואני מכירים כמוזיאון ליבסקין, כן? היום יש את האגף של ליבסקין, כן. מוזיאון מאוד פופולרי. הוא פותח אותו ב-24 בינואר 33, ב-30 בינואר עולה היטלר לשלטון, המוזיאון הזה היה פתוח 6 ימים. זה הכל. והאיש החכם הזה, בניגוד לרוב יהדות גרמניה, אומר, פה לא יהיה טוב. כמה שהוא היה חכם, איש נורא מצליח, מה פתאום אתה עוזב את ברלין? הוא נוסע לתל אביב, הופך למנהל המוזיאון הראשון, יחד עם משה קניוק, אגב, אביו של, כן, של הסופר הידוע שלנו, של יורם קניוק. והוא מביא מגרמניה, מציל מגרמניה, אוספים, יש יהודים שהוא מספר להם, והם מוכנים לשלוח, למרות שהם חושבים שהכל יהיה בסדר בגרמניה, אבל הם רוצים לשלוח לתל אביב, ובעצם תחילתו של האוסף, ואני מקווה שאת זה מה שיראו בשנה הבאה, הוא האוספים האלה של היצירות שניצלו.
מירי קרימולובסקי, אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך.
תודה לך, ערן.
ושלום למשה מורדי, שמוסיקה עולמית שלנו.
שלום ערן, היום אנחנו נשמע שיר ביידיש, שפה שאני בדרך כלל לא משמיע בפינה הזאת, וכן כהכנה לקראת הערב, היום הקשה, מחר, שיר שהפך להיות סמל בעצם בטקסי יום השואה, ומושמע ביום השואה בארץ, בעולם, למרות שהוא נכתב במקור בעצם כמה שנים קודם, ב-36, בעקבות הפוגרומים הגדולים, ונכתב על פוגרום, אני מתכוון לשיר העיירה בוערת של גזירטיג, והביצוע שאני הולך לשמיע לכם הוא של הרכב בריטי, צעיר יחסית, להקה בריטית של מוזיקת עולם פיוז'ן, הם יהודים, הרבה מהנגנים שם יהודים, ולהרכב הם קוראים אוי ובוי. אז הנה אוי ובוי בגרסה מאוד מאוד מיוחדת ויפה ומצמררת ביידיש לאסברנט, העיירה בוערת.
Es brennt, bei unser Ohren steht der Nebel brennt. Diese Winden mit ihr Gosen reißen, brechen und zerblosen, stärker noch die wilde Flamme, als er umscheint.
יפה יפה ועצוב כל כך, משה מורדי, שם מוסיקה עולמית שלנו, תודה.
תודה ערן.
ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים קרן בר ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.
לסמטה ירייגן בלוט, בווייסטה צירדוסק.